ברוך השם אני בעל שמחה, ומדי פעם אני משתף את הציבור בשמחותיי, שמחה רוחנית גדולה, יצא לאור ספר חדש מנחת אושו, וזה דובה באיתוי, שיחות על אלול תשרי. אז בעבר, לפני שנים יצא לאור ספר שיחות על המועדים, אבל הספר הזה חדש, ו... רוב רובם של הדברים לא נתפסו מעולם, חלק גדול מהשיחות שבספר החדש מן הסתם נמלו גם כאן, וכאשר תלמדו בספר מן הסתם זה יעלה זיכרונות מהשיעור, ואני מודה לקודש ברוך כה יתן השם וכה יוסף. אמרתי בבית מדרשי בקוירו שספר זה במידה מצוימת כמו ילד חדש שנולד. זה פרי עמלנו, פרי רוחנו. אז אני לא בטוח איך הייתי מרגיש בבית עם 26 ילדים. זה לא קל, אני משער. אבל עם 26 ספרים אני מרגיש מצוין. זה לא תרחב, זה לא תרדה. שכוח, שכוח. כה יתן השם וכה יוסיף שנזכה ביחד. לעד תורה ולאדירה שנים רבות מתוך שלווה ושמחה. ונחת. אז השיעור היום זה בדיון הדיומה. אנחנו לא רק מתקרבים לימי החג, אנחנו גם מתקרבים לקיץ שבע שונים, וכל דיני השמית נוהגים בתחילת השנה, אבל יש סוגיה גדולה ועצומה, שמית הסופים שנוהגת דווקא מקיץ שבע שונים. בראש השונה של מיצו השביעס נשמתים החובות. אז היום אנחנו נעסוק במצווה של שמית הסופים, מן הסתם, אני לא אוהב להתחייב מראש, אבל מן הסתם, שיעור בשבוע הבא יעסוק בדיני פרוסבול, משום שמדובר בשתי סוגיות, קודם כל המצווה של שמית הסופים, שבה נעסוק היום, ויש שיעור משלים נוסף שנוגע יותר הלוך על המייסה, בדיני פרוסבול, בתקנת כלל הזוקן שתיקן פרוסבול, אבל קודם כל שמית הסופים. מצוות עשי ושני להבים. מצוות עשי שומד כל בעל מה שיודוי. כל מי שלווה ממון לחברו צריך לעזוב את החובות ולוותר עליהם. להב לא יגוס את רעהו. אסור לו לצבוע, אסור לו לנגוס. עוד להב ישום על החוב. פן יהיה דובר עם רבוכו וליאל, אמר קורבו שנת השבע, ורו עיניכו ואוכיחו אביון, ולכן התורה מזהירה, לא להימנע מלהלוות לאדם מחשש, כן, החוב ישמת על ידי שביעס. אז היום אנחנו עוסקים במצווה של שמית הסופים, ונקדים ונאמר תופעה פלאית שאף אחד לא יודע להסביר, אבל במשך מאות שנים ומקצה היבשת עד קצה באירופה, בקירות ישראל, לא נהגו בשמית הסופים. וכבר תמה בדבר הראש והמהריק, כפי שמביא הטור, בסימן סמך זיים בחוש ומשפוט, כל הלכות של שמית הסופים, בסימן סמך זיים בדין המלגו ולא יבא בחוש ומשפוט. והראשון עם הראש ומהריק, ותרומת הדשם בסימן שין דלת, כל אחד מנסה להסביר בדרך אחרת, על מה התבסס המנהג להתעלם משמית הסופים. אבל כל כדורי הפויסקים, כל אחד בסגנונו ודרכו בא לנסות ליישב את המנהג, אבל אף אחד לא מאמץ את המנהג לכולם ככה, אז כותבים ששמית הסופים נוהגת גם בזמן הזה, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אז מצד אחד דרכם של כדורי ישראל לנסות ליישב את מנהגי ישראל, והראש כותב שמעיקור היה צובח תקרוכיה, והיה מוכיח את העם, וזה לא עזר לו. הוא ראה שהוא לא מצליח לשכנע אותם, וענו לו שמשנים קדמוניות לא נהגנו בשמית הסופים, והראש כמו יתר הפויסקים, כל אחד בסגרונו בא ליישב. אבל כולם פסקו, וכך פסק הרמב״ם, כך נפסק בשולחנו וברמו, סמסמך זין, שמית הסופים נוהגת בזמן הזה. האם בכל זאת יש משקל למנהג הקדום? כי בסופו של דבר, מתחומת הדשן והראש עד לרמו עברו 250-300 שנה. הראש היה בברצלונה, הרמו היה בקרקוב שבפולין. וכנראה שברוב קהילות ישראל לא נהגו שמית הסופים. אז ממך הסוף שעל שביעס, שיצא לו בתחילת השנה, ממך הסוף שעל שביעס, נתפסו כמה תשובות שכתבתי בעניין שאלה מאוד מצויה בזמננו. אנחנו חיים בעידן שבו יש מאות אלפי אנשים שחזרו בתשובה שלמה. רבים מהם, במסגרת העסקים שלהם גבו חובות שעבר עליהם שנת השמיטה, ועכשיו, מי שהתקרבו ליהדות וקיבלו על עצמם עול מצוות, והם שואלים מה עלינו לעשות, האם צריך לחזור אחורה 7 שנים, 14 שנה, 21, 28 שנים, ולנסות לברר מי האנשים ששלמו חובות, האם זה גזל בידם או אין כאן גזל בידם, וכתבתי צדדים רבות להקל. בפרט כאשר אנחנו רואים כמה תרחו חזל ותקנו תקנות משום תקונס השובים, לעודד אנשים ולא להכביד על אלה שחזרו בתשובה. אז כתבתי צדדים רבות להקל, ואני רק מוסיף, שמכיוון שמדובר במצבים של בדיעבד, ואנשים שנהגו בתום לב לפי המושגים שבהם הם חיו, יש לשים לב גם שבכל זאת, בסופו של דבר, בקהילות ישראל במשך מאות שנים, לא הקפידו בשמיטת כספים, ולפי כל הדרכים שנאמרו בדברי הראשונים ליישר, יש לדברים משקל לפחות במצב של בדיעבד משום תקונת השווי. אז התורה מצווה להלוות, ויש לה ושום הלכות, פניה דובר עם רבות חובליהו, אסור להימנע להלוות לחברו, מחשש, פן השמיטה תשמט את החובות. ובלב הזה כתבתי דברים במחסו של מסכת מכת, סימן י' ג', ואני תמה על עצמי איך הדברים נשכחו ממני כאשר התפסנו לפני שנה את המחסו של שביעס, ולא התפסתי את הדברים שם, אף על פי שהם דברים חשובים ונפלאים, פשוט שכחתי דברים שכתבתי במחסו של במסכת מכת, אז יש לנו מה לתקן בעזרת השם בעוד 7 שנים, לקראת שנה של שביעס שנהיה בריאים, שנזכה, אבל כתבתי דברים יסודיים. שואל הבכור שור, בעל צבוע שור בספרו בכור שור, המסכת מק, למה צריך היה הילה לתקן פרוסבור, שהוא בכל זאת חידוש מרעיש, מסמך חדש, למה אי אפשר היה לפתור את הבעיה בדרך פשוטה יותר? הלו קיימלון להלוכה, כך מבוא במקס גמלומת בית, מי שמלווה לחברות, ומתנה תנאי על מנה שלא תשמתני בשביל דבריו קיימים. אז ביד כל מי שמלווה ממון לחברו לעשות תנאי שלא תשמתני בשביל, וזה פותר את הבעיה, את החשש, משמית את סוף, למה צורך היה לתקן מסמך חדש, המצאה חדשה, לתקן פרוסבול כאשר אפשר למנוע את החשש? המשנה אומרת בסוף מסכת מכת, וכך גם בגיד לב למה דרד המדבייס במשנה, ובגיד למד בו ועומד עליו בגמורה. ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות, משום שחששו משמיד הסוף, ולפיכך תיקן פרוסבול, עדיף היה ללמד את העם, שאפשר לעשות מהי על מנה שלא תשבתני בשביל. כותב בכור שור חידוש גדול. הלל עדיין חשש. הלוי יבקש הלוואה. אמר ויאמר, אני מוכן להלוות לך בתנאי שלא תשבתני בשביל. הלוי ולא יהיה מוכן, אז אמר ולא יבוא לו, הוא עדיין יעבור על שוב הלכו, ויהיה דובר עם רבו חובליהו. עכשיו סויפר מפליג עוד יותר, ובתשוב את חסם סויפר, ראש המשפט קוף י' ג', כותב את חסם סויפר, עצם ההתניה, על מנה שלא יתשם אלה בשביל, כבר יש פה עבירה של שוב הלכו, אם יהיה דובר עם רבו חובליהו. מה פתאום אתה חושש? מה פתאום אתה עושה תנאי כשאתה בא להלוות לחברו? עצם ההתניה יש בו איתו, כך כותב החסם סויפר. והדברים תמוהים בעיניי משום שלושה טעמים, משלושה סיבות שונות. ראשית דבר, הבכור שור החסם סויפר, העלימו עין מדברי הראשון, שאלה זו נשאלה על ידי רבסנו הראשון, אמר רבן והריצו. והראשונים כמו תמיד ישיבו ביישטס ובפשטות. דברי הראשונים תמיד הם ישרים ופשוטים וברורים, הם רק לא היו למדנים כל כך גדולים כמו האחרונים. זה בעיה. משום שכאשר האחרונים בונים פלפולים על גבי פלפולים ומגדלים הפורחים באוויר, הרשעים תמיד מתרצים בפשטוס וביישוס, וזה הלומדס האמיתי. והיופי האמיתי, היופי של הפשטוס, מכל מקום. הרמב"ן וריפו שאלו שאלה זו, במלכס דף ג', מה הצורך היה לתקן פרוסבול אם אפשר להתנות על מנת שלא תשמתן בשביל? והרשעים מתרצים בדרכים בלבטיות. יש סיבות רבות שמלווה לא ירצה לעשות תנאי, והוא יעדיף לומר אין לי כסף ולא להלוות. מאיזה סיבות נטיית המלווה יהיה לא לעשות תנאי? הלו אין השביעית משמטת, אלא חוב שזמן תירונה הגיע לפני שנת השביעית. המלווה תחבר אל העשר שונים, אם זמן הפירעון הוא לאחר השביעית, השמית הכלל איננה משמטת. הבעיה הוא רק בחובות שהגיע זמן פירונה מפני השביעית. אז אם המלווה יעשה תנאי עם הלויבה, על מנה שלא תשפטנה בשביעית, מה הלויבה יבין? הוא לא מצפה לקבל את החוב לפני השביעית. יש לי זמן לשלם לאחר השביעית. זמן הפירעון מגיע 6 חודשים לפני ראש השנה של מצוי השביעית, או 5 חודשים, או 3 חודשים. לא פשוט. המלווה חושש, מה אני אעשה אם הלויבה לא ישלם והשביעית נשבת? אז הוא עושה תנאי על מנה שלא תשמתני. אבל המלווה חושש, מה יבין הלויבה? בסדר, מצוין, יש לי זמן לשלם אחרי השביעית. הוא בעצמו עשה תנאי על מנה שלא תשמתני בשביעית. ולכן המלווה ידיב, הוא לא רוצה לעשות תנאי כזה. הוא לא רוצה לשדר ללויבה כאילו יש לו הבא מנה שלא ישלם במועדו. ולכן הוא לא רוצה לעשות תנאי. זאת ועוד, לפעמים לא נעים למלווה לעשות תנאי, כי הוא מחשיד את הלויבה. מה פתאום אתה חושב שאני לא אשלם בזמן? יתרה מזו, חזר לנו בסוף מסכת שביעית, במשנה האחרונה במסכת שביעית, פרק י' משנתת, המח וחוי בשביעית רוח החומם נויכי מנוי. החומם מצפים הלויבה גם חוב שעבר עליו השמיטה, שישלם, שלא ינצל את שמיטה סופים, רוח החומם נויכי מנוי. ולכן הלויבה עלול להיעלב כאשר המלווה עושה את איתו תנאי על מנה שלו שמתן בשביעית. קיצר הדבורים, הראשון הם כתבו שהמלווה יעדיף להימנע מלהרות מאשר להתחיל את עסק עם תראים מול הלויבה, ולכן הלל העדיף לתקן תקנה שיחד צדדית, שהמלווה עושה בינו לבין עצמו לפני עדים, הוא לא צריך לשתף את הלויבה, ולכן עדיפה תקון פרוסבול על התקנה לעשות תנאי. זאת ועוד, כותב הריטמו, פרוסבול מוהיר גם אמר ושכח לעשות תנאי, או שלא ידע שאפשר לעשות תנאי. הפרוסבול עושים בערב ראש השונה, אבל התנאי חייבים להתנות בשעת ההלוואה. מכל הסיבות האלה כתבו ראשונים, שהלל העדיף את תקנת פרוסבול מאשר הפתרון של תנאי על מנה שלא תשתתנה בשביל. אבל מכל מקום למדנו מדברי ראשונים, שוודאי שמותר להתחיל להתנות תנאי, ולא לדברי חסם סויפה שעצם התנאי יש בו איזור, וגם לא כדברי בכל שור. אז זה תמיה אחת. זה גם תמיה אלוהימר שכל הסוגיה של אלמנה שלא תשמתי נשמיס. זה מחלוקת אמרו במלכס ג' ומתי. בסופו של דבר הגמור מחלקת בין מי שמתנה אלמנה שלא תשמתי נשמיס שלא מועיל, אלמנה שלא תשמתי נשמיס, כן מועיל. והלכה הזו נפסקה ברמב״ם, וכל הראשון מפלפנים, וכל זה רק איסור, כל זה באיסור, כל זה איננו מותר לך. תחילה, הלו, סתום את הגמור המאשמה, שמדובר בתנאי שהוא לגיטימי, כמו המחלמה שקושה בתוירה, המנה שאין לך לשאר אקסיס, והנה, כמו כל יתר הסוגיות של המחלמה שקושה בתוירה. כמה רחוק אומר שיש איסור בעצם ההתניה, כאשר סתימס הסוגיה והראשון המאשמה, שאין בזה כל איסור. טעם שלישי שאני תמיה, למדתי חידוש גדול מדברי רבני יונה. רבני יונה בשעת תשובה, כל אחד יודע ששעת תשובה זה ספר מוסר, זה הספר מוסר. ואלפים לומדים שעת תשובה באלול, ביומם הנרון. חלק ג' בשעת תשובה הוא ספר הלכתי, יותר מאשר הוא ספר מוסר. כי בשער השלישי, שער ג' בשער תשובה, רבני יונה קיבץ וליקט מצוות רבות, שהם דבור המועמדים ברומה של אילום ובני אדם מזלצלים בהם. והמטרה של רבן יוין היה, מי שבא לעזור בתשובה צריך גם לקבל על עצמו מכאן על אבו. ולכן בשעה ג' ובשעה תשובה, רבן יוין הליקט מצוות רבות שבני אדם דשים בעקבם, ואלה מצוות גדולות וחשובות. ובסיף סמך זין, שעה גמל ושעה תשובה, הוא מביא את הלב של השום הלכו, פניה דובר ומלבוב חובליאל. הוא מבוא בדיוק לשעה תשובה, שלב הזה נוהג כל שבעת השנים, ולאו דווקא בשנת השביעית. רבני יוני כותב, שהנמנע מלהרבות לחברו, ביטל מתססי ועבר עליו. הוא לא מדבר בארץ שביעית, הוא מדבר בכל השנים. הבנת רבני יוני, שלב כתוב בהקשר לשביעית, להזיר שאפילו בערב שביעית אסור לך להימנע מלהלוות. היה הווה מינה, היה מקום לחשוב, אנחנו יודעים שמצווה להלוות ממון לחברו. אבל כאשר מתקרב שנות, סוף שנת השבע, אולי אדם יכול לומר, אני אמתין עד אחרי ראש השנה, אני לא רוצה להפסיד את כספי, ולכן התורה מזהירה קרובו שנת השבע. אבל עליו נאמר בכל יתר השנים, כל הנמנע מלהלוות לחברו, מבטל ועובר עליו של הישום הלכו. אז אני שואל, אם כן, האם מותר לאדם לבקש מעלוי ולחתים ערבים? פשיטה. בשביל זה יש דין היורי. האם מותר למעל ולבקש משכון כדי להפתיע את, את החזר כספו את פרעון החוף? פשיטה. אז מה בין תנאי על מנה שלא תשמתני בשביל לכל המושג של משכון, של ערבות, ולכן פשיטה לי שהתורה בשנת השביעית לא מצווה לחלק מתנות, אין מצווה לתת מתנות לכל דורש, המצווה הוא להלוות, אבל רשאי המלווה לנקוט בכל צעד, בכל אמצעי להבטיח את פרעון החוב, ואין בזה עבירה כלשהי. וכשם שבכל שבעת השנים זכותו לבקש ערבים, זכותו לקחת משכון, כך זכותו להתחיל להתנות על מנה שלא תשפטי לי בשביל, ויתרה מזה. אם המל ורוצה לעשות תנאי, והלוי ואומר, לא, אם כן, אני לא רוצה, הוא חייה סופו, תחילתו שלא מתכוון לשלם. אם הוא מתכוון לשלם, למה שיתנגד לתנאי על מנה שלא תשפטי לי בשביל? ואם הוא לא מוכן ללוות על התנאי הזה, המל ולדעתי להתחילה פטור מלהלוות לו. כי המלווה איננו מצווה להפקיר את ממונו. ולכן אני חולה גם על החושו וגם על הסנסויפר. לא מבאי שאין איסור בעצם ההתניה, כפי שלמדנו מדבר הרמב"ן והריטב"א, ומסתים את הסוגיה. אם הלוי ולא מוכן ולא מעוניין לקחת את ההלוואה, אם אתה על מנה שלא תשבתנה בשביל, גם אז המלווה לא עובר בשום איסור, והוא פטור מלהלוות לו, כי כאשר מוכח המילתא ונרן הדבורם שלוי ולא מתכוון לשלם את החוב, המלווה פטור מלהלוות לו. ולדעתי יש כאן אי הבנה בעצם מהוס הלב של השום הלכו. התורה לא מצווה להפקיע ממון ולתת מתנות. מהות האיסור, למה תימנע מגמילת חסודם משום חששות שווא? למה שלא תעמיד עודם ישרור על חזקת קשוס? הוא ודאי ישלם בזמן. וגם אם הוא לא יוכל לבטר בזמן, לשלם בזמן ודאי ינהג בדרך של רוח החוב ממנויך אמנו. ולכן אין להפסיד מצווה גדולה וחשובה של גמילת חסודים משום חששות שווא, עד פלוני לא ישלם. זה מהות המצווה. ולכן אמר ורשאי, הוא לא נמנע מלהלוות, הוא מוכן להלוות, אבל הוא רשאי למקוט בכל אמצעי שיפתיע את פרעון החוב. ואם פלוני לא מוכן ללוות על התנאי שלא תשמתני, במילא הוא גם פטור מלהלוות בו, כך נראה בנול, אני עזדתי מכל הטעמים הנ"ל. בספר החינוך במצווה, טוב פי כותב, אונו נוהגים בכל שטור עושינו לכתוב תנאי על מנה שלא תשמתני בשביל. ולמדנו מספר החינוך, לא רק שזה מותר, אלא כך נהגו. כדרך שאונו נוהגים בכל שטור עושינו, כותב ספר החינוך, לכתוב בשטר תנאי על מנה שלא תשמתני בשביל, ולא כדיבר הסמסוי ובחושו. ויאף על פי כן אמרו חכמנו, גבר רבא אומר המלצר, אל תחייכו עלי. אז אני חייב לומר את הנר, אני הסתתי במלוא התוקף. אבל לסמסוי ויש בייס עם בדברי הבח, בדבריו שנויים במחלוקת בין המסויס והבח. כותב רש, על מנה שלא תשמתני בשביל, אף על פי שעובר על איסור, לא על איסור. אף על פי שעובר הממרד הרחמונת, בורב קיומי. כך כותב רשי. כותב הבית יוסף, אין כוונת רשי שהוא עובר על ממרד הרחמונת ויש איסור בדבר. כוונת רשי, אף על פי שהוא מסע מה שקוסה בתואר. אף על פי שתנאי לכאור הבא לעקור דבר תואר, אף על פי כן, בורב קיומי. משום שמעת מה שקוסה בתואר, בדובה שבמומן, בורב קיומי. כך כותב הבית יוסף בביאו דברי רשי. הבך מביא את הבית יוסף, בסימן סמך זיין, ולא נהירה, לא נראה לו. והבך כותב לפרש דברי רשי. יש בזה קצת עבר. מעניין, קצת. כותב הבך, מדוע? כי בכל זאת הוא עוקף את מצוות סתוי. נכון שאמרו חזר רוח הקומם לא יחמנו, אבל אין לעשות אמצעים לבטל ולעקוף את מצוות סתוי, להשמיט את החובות. ועוד, שזה קצת דומה לשום הלכו, פניין דוברם לבופתו בליעל, בעצם ההתניה. אז הבית יוסף נוקט כדרכי, ואני משמח על כך. אבל חסר סויפה יש בית אב בדברי הבך. אבל הבך אומר, קצת עבירה. ואני אומר, ההבדל בין עבירה לקצת עבירה, לפעמים הוא יותר מקצת. ואני חושב שכוון הסבך למעין רוצון התוירה. רק בשבוע שעבר עסקנו רוצון התוירה, זה מעין רוצון התוירה. אבל מוכח גם בדברי הבך, שאין בזה לב של שום הלכו בניית עובר הרבוב ובליאל כפי שהוכחנו, ולא כדברי הסמסויפה שנקד שיש בזה ממש לב. וגם דברי הבך נסתרים לחוירה, מדברי הרמב"ן, והריטבו, ששאלו מה צורך יש בפרוסבול אם אפשר להתנות, אם תמצא לו אם שיש וזה איסור, אבל הבך בא לפרש את דברי רשי, ולפי דבריו, נצטרך לומר, שנחלקו הראשונים בדובו, בעוד שבדברי רשי יש מקור לדברי חסם סויפו, אבל בדברי הרבב, בריטבו והחינוך, יש ראייה לדרכנו, בביור עצם עליו של שום הלכו, ונהיה דובור עם רבוב לא בליעל, והסוגיה מעניינת עד נמוד. מה שוכחנו מדברי רבני יוינה, שעליו הזה נוהג בכל שבעת השנים, ולאו דווקא בשביעת, נראה שאין זה דעת הרמב"ם. מדוע? כותב הרמב"ם בהלכה הראשונה ברכס מל ובלויבה, מצווה ססי להלוות לעני, שנאמר עם כסף טל ועז עמי. ואף על פי שכתוב עם, משמש גם כלשון כי או כאשר. ולכן כותב רמב"ם, הפסוק הזה מתססי, וכל הנמנע מלהל בו ישלעוני, ביטל מתססי. והקפידו תוירו על מי שנמנע להלוות, שנאמר הראשון על החופן, יהיה דובר מלוות ובליאר. יש ללמוד מדברי הרמב"ם, כבר הקפידו תוירו על מי שנמנע מלהלוות. ולמה הרמב"ם לא כותב שזה להל? זה להב ממש, היא שומר לכו. כל מוקם שניהם הראשון, הבן ואל זה להב. אז מה הלשון כבר הקפידו אותו יתרה מזו? בערך השמית ויואי, ולרבם כותב להד ישב, אם נמנע אלבס מחווירו, מפחד השמית עובר בלהב. למדנו מדברי הרמב"ם. בערך השמית ויואי, אבל כתוב להב. ערך הסמל ובלוי ולא כתוב להב. לא בגוף ההלכות בהלוך האלה, וגם לא בפרוטי המצווה. לא כתוב שם לב. בערב שביעי זה לב, משום שכך כתוב בתוירה. אבל מן הלב הזה למדנו כמה התוירה מקפידה, שאדם ילווה לחברו. שאפילו בשביעי יש לב. וזה נחזיר אותנו לשיעור של השבוע של העבר. הקפיד התוירה. זה או רוצן התוירה, או נגרר אחרי המצווה. כי עליו בסופו של דבר נאמר, תניה דובר המלבב, חובליה, למר כל מוסנת השבע. ולכן עליו קשור לשמית אליהו. אבל בכל זאת, למדנו מן עליו כמה התוירה מקפידה שאדם ילווה לחברו. ומכל מוקוי מדברי רמב"ם למדנו לא כדברי רבני יוינה. עליו הזה, בתור עליו גמור, זה רק מפחד השמיתו. זה רק בשנת השבע, ולא כדברי רבני יוינה, שכל הנמנע מלאב וסלחווירוי, ביטל מצססי, ועבר עליו. אז עד כאן עסקנו בלב של השום הלכה. בדברי הראשונים והאחרונים, בדברים חשובים ויסודיים, לרובם, לא כולם, אבל רובם נכתבו במחסו של המקס, סמן יור גמל, ולצערי לא חזרו ונשנו במחסו של המסכת על שוויץ. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה אחרת. איך אנחנו מגדירים את המצווה של שמיטת כסופים? מנחס חינוך טוב פי, ורבים מן האחרונים, חוקרים ושואלים, האם מדובר בהפקת את המלכה? או בכוי בסגברו למחול את החובות? האם התורה מפקיעה ומבשרת את כל החובות בשנת השביעית, בראש השנה שמתו השביעית? או לא. מבחינת התורה החוב קיים, אלא שעל המל ולמחול. ומכיוון שאני עשיתי שני דרכים אינם נכונות, זה לא הפקעת את המלכה, ומצווה המל וגם איננה למחול, אבל ער בקצרה את הנרל אני עשיתי בסוגיה גדולה הזו. כבר חדבו רבי מן הראשונים ששמית את סופם זה הפקעת את המלכה. כך אותו בתשוב עשרש בחלקה לתוב שעיניים אי. תשוב עשרש והמיוחסות זה מן ריש נו נבוא. תשוב עשרש והמורדכי בקדנלמת בכל המקורות האלה כתוב שמית את סופם הפקעת את המלכה. ואני עשיתי, אי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם, או שמה נאמר, חייבים לפרש את הדברים כפשוטם, ולא כפי שהבינו האחרונים בדברים. משום סוגיה בגיטנון המצאים, סוגיה שמקורה בפרק האחרון בסכת שביעס, פרק י' שמסכת שביעס, כל כולו עוסק בשמית אז כסופי. שם למדנו, המחצה חויב בשביעס, לא איזה שבא להחזיר חויב. אמר לו ומצווה לומר לו, משמת אני, אתה לא צריך להחזיר, אני משמת. שנאמר זה דבר השמיטו. מה הלשון הזה, זה דבר השמיטו למדנו, שלא זו בלבד שאמר ועשו לו לתבוע, או לבקש. גם אמר לו ובא מדעת עצמו להחזיר, עשו לו לקבל, הוא מצווה לומר, משמת אני, אתה לא צריך להחזיר. אם אלוהי ואמר אף על פי כן, יקבל. אומר רבא, ותול אלי עד אומר הוכי. אמר וזכאי לתלות את אלוהי זה, כדי שיאמר אף על פי כן. מה זאת אומרת? רש"י מפרש כפשוטו. אם בידו, הוא יכול לתלות אותו על עץ, עד שיאמר אף על פי כן וישלם. לתלות אותו על עץ, לא פחות ולא יותר. עוד טוב שרשי לא מפרש בדיוק איך יקרה אותו, מה צוואר, מה רגליים, מה ידיים, לא יודע. אחרי שהוא תולע אותו, הוא אומר אף על פי כן, אז כנראה שאין הכוונה לתליה כמו בהרבה מקומות בעולם שתולים בני אדם. אבל בכל אופן רשי כותב, מותר לו לתלות אותו על עץ עד שיאמר אף על פי כן. הראש בריף בחולקים על רשי. אבל למה אנחנו חולקים על רש"י? לא משום שזה גזל, לא משום שזה איסור גמור, איך אתה יכול לכפות על אדם לשלם כשהוא פטור לשלם? מה הם שואלים? אם כן תשתק אחתור, יש מתסוכן, אז מי ישמת? אם הוא יכול לתלות אותו, אז תשתק אחתור, יש מתסוכן, ולכן הם פרשו, תולה בו עיניו. מותר לו לגרום לו פושת פנים, לעשות לו לא נעים, מותר לו לגשת אליו ברבים בבית הכנסת, לפשוט יד, לתלות בו עינה ולומר, הלוויתי לך כסף, למה אתה לא מחזיר? מותר לו לעשות לו לא נעים. ואני תמיה, אם תמצא לו אם יש שבי איזה הפקעת את המלכה ואין חוב, וגם אם נאמר שזה לא הפקעת את המלכה, אבל המל ואומרו משמת אני, יש כאן מחילה גמורה, אז איך מותר לו באלימות פיזית? לכפות עליו לשלם, אין חוב. ואפילו שאל הראשונים, לא שואלים על רש"י, זה כסל גמור, הם רק שואלים, תשתק איך תורי שביעס. סוגיה זו תמועה ביותר. ומשום כך, ואני הזדהיתי, ודאי שהתורי לא מבטל את חובות, והמצווה זה גם לא למחול. ספר החינוך, במצווה שמיטה סוף המטופה, אמצעי כותב, לעזוב את החובות. ולעניין דעתי ברור כשמש, הלשון שמיטו הלשון הזה, השמטה, מצינו בלישנה דקרו, או לישן חזל בשני תחומים. אנחנו מוצאים שמיטת קרקוי ושמיטת כסופי. שמיטת קרקוי זה איסור אבוידת קרקע, קרויה שמיטת קרקוי. לשון נטישה מוצאים בתורה בשני תחומים. והאורס תשמיטנו וניטשתו, שומוי כל בעל מה שיודוי. הרי שהלשון שמיטה מצינו בלישנה דקרו ובלושן חזל בשני תחומים, איסור אבוידס האורץ ושמיטת סופים. מה הפירוש שמיטת קרקויס? לעזוב את השדות. לא להפקיר אותם, אין מצווה להפקיר את השדות, רק הפירות הם הפקר, לא השדות. לעזוב את השדות, לא לאבד אותם, לעזוב את החובות, לא לגבות אותם. המצווה היא עזיבה. המצווה איננה לעשות חלויס. הלושן של שמיטה זה לא הפקר, וזה לא מכילה. הפקר ומכילה הם מקבילות. לא נצטווינו להפקיר את השדות, ולא למחול את החובות. נצטווינו לעזוב. להשמיט זה לעזוב. לעזוב את השדות, לא לאבד אותם. לעזוב את החובות ולא לתבוע אותם. אבל החוב הממוני עומד בעינו. וחידשו חזר. אחרי שמר ויצא ידי חובתו בשמיטו, הוא לא טבע. לא רק שהוא לא טבע. הרי ובא להחזיר, הוא אמר, משם את אני. ובכך קיים את מצוותו, זה דבר השמיטו. ברגע שלוי ואמר, אבל מי כן, אמר וזכאי לצפות להחזר החוב. ולרשי, מותר לו לחלוט אותו עלי. שער הראשונים, שמת השתק איך תויר השביר. אבל אם תמצא לו אם שהחוב נפקע, אם על ידי הפקעת הדמלכה, אם על ידי מכיל את המלווה, אי אפשר להבין איך הוא זכאי לנקוט צעד כלשהו, פיזי או נפשי, לקחת כסף שאיננו מגיע לו, כסף שאיננו שלו. הלא בבוא ומציע ממטס למדנו, מתון המועטס, עושו להחזבוי, מתון המורים בו, אפילו לכתחיל למותה להחזבוי, וגם מתון המייטס, זה רק הן של חוץ צדק. אבל אין שום חוב ממוני לתת מתנה. גם אדם שבטיח לתת מתנה, זכאי לחזור בו, ולא רובץ עליו שום חוב ושום שעבוד. אז לא של רשי, מה שלא כתוב במשנה, אבל הרבה ראשונים יש להם את הגרסה הזאת. שאלוי ואומר, אפל פיקל, במתון אני נויסן לך. אבל אם זה מתונה, הוא זכאי לחזור בו, איך אפשר לקלוט אותו? ופה בבסם המזיין כתוב תלוי וזהבין, זמינה הזמינה, תלוי ויוב מתונה, אין מתנוס או מתונס. ולכן גם בדיאבת זה גזל ביד המלווה. אם הוא תלה תלוי ועל עית, או בישו טוב, צריך להגזיר את הכתב, תלוי ויוב אין מתנוס או מתונס. אז בדרך המונה, מורון רב חיים קנייבסקי, אומר, לא, אבל כאן זה שונה, מכיוון שרוח החומם נויכם, אין לו מצווה לשמוע את דברי חכמים, כוי פנוי סעד שיוי מרויץ, אני, אז זה כן חל, אבל אני עזבתי, זה לא נכון. כוי פנוי סעד שיוי מרויץ, אני, זה רק כשחכום הם קופים אותו. זה בגד ובקובה, וכפי הוא על ידי בייסן, שם אומרים מצו לשמוע את דברי חכמים. אבל כשהמל וקופה את הלויבה, לא קשור למצו לשמוע את דברי חכמים. ועוד, כאן זה לא מצווה גמורה, זה רק רוח החומם נויכמנו. אי אפשר לדמות את זה לגט מאוסר, או לכל בן שאדם חייב להביא בבייסים קופים אותו למלא את חובתו. אז משני טעמים אני חושב שהתירות הזה איננו נכון. מצווה לשמוע את דבר החומם זה רק במצווה גמורה, כשחומם מחייבים אותו, אבל בשביל לא מחייבים אותו, זה רק רוח החומם נויכמנו, והכפייה איננה על ידי בייסים. זה המל ותולה את הלויבה, ולכן עד רכושי לדוח זה. אם תמצא לו עם שאין שיעבוד, לא רק שהלויבה זכאי לחזור בו, גם בדיעבד המתון איננו מתון, וזה גזל ביד המלווה, ולכן ברור בעיניי מתוך סוגיה זו, שהחוב הממוני עומד בעינו. והמיצה של שמיטת כסופם איננה הפקעת החובות. המיצה של שמיטת כסופם איך מתייחסים לחובות שעבר עליהם שביעס. ושמית הסופם זה דומה לחלוטין לשמית הסקרקויס. גם בלשני דקרו וגם בלשון חזל מצינו על לשון שמית בשני התחומים האלה. והמצווה היא עזיבה ולא מכילה. אבל הראשון הם כותבים הפקעת הדמלכה. צריך לבדוק מה זה הפקעת הדמלכה. הפקעת הדמלכה מופיע בבו ומציע פעמיים, דף למטס עומד א' ובדף חובו עומד א'. ובשתי המקורות מדובר בשמיטה. במה מדובר בשתי המקורות שכתוב בהפקעת הדמלכה? שמיטה צקקות איסור אבוידס אורס ואילומס. שם זה לא הסקל, כפי שהסברתי מקודם. כותב רש"י הפקעת הדמלכה, מצוות המלך. מצוות המלך. הלשון של הפקעה, בכל זאת, בשני התחומים יש איזושהי פגיעה בזכות הקניינית של אדם, בזכות הממונית של אדם. אדם יש לו שדה, ואנחנו מונעים ממנו לאבד את השדה וליהנות מפריו, מפרי האדמה שלו. אנחנו מונעים ממנו לגבות חובות. זה הלשון הפקעת הדמלכה, מצוות המלך. בלשון הזה אין משמעו כלל ביטול החובות. עד כאשר אנחנו בודקים בלושן הראשונים, ודאי מפשטס לשוינום, משמע שאין חוב, כותב הרמב״ם עובד החוי. אבל מכיוון שאנחנו צריכים להבין סוגיה מפורשת, בקיטנו למד זיין, ולדעתי אי אפשר להבין את הסוגיה הזו בדרך אחרת, אני מאמץ הרבה פעמים את לושן החזוניש, שכל כך אביב עליי, מותר לנו לדחות בלושן הראשונים כדי להעמיד את הדברים על תיקונם, על בוריים. ומכיוון שהלושן הפקעת הדמלכה הוא שום השמוס, כפי שהוכחנו מבוא ומציע להמתן לתקוב, והלושן שמיטה ברור כשמש מה משמעו, לכן אני הזדהיתי שמיטה סופר. לא זו בלבד שהתורה לא מבטלת את עצם החוב, גם המל ולא מצווה למחול, הוא מצווה לעזוב. אבל החוב הממוני עומד בעינו. אז מה המשמעות משם את אני? ובכך אני מסיים את החלק הזה של השיעור. סכת שביעס פרק י' משנתס אמרו חזר. אמר סחוי בשביעס? אמר ומצווה לומר משם את אני, שנאמר וזה דבר השביתו. כיועץ בדובר אמרו, רצח שגורו לעיר מקלות, ורויצים לכבדו, מצווה לומר, רוצח אני. הם אמרו אף על פי כן, מותר לו לקבל, שנאמר, וזה דבר הרוצח. למדו חז"ל שתי הלכות, במשנה אחת, ושתי הלכות נלמדו מלשון של הפסוק, לשני דקרו הדומה. זה דבר השמיטו, זה דבר הרוצח. פרשו חז"ל. לא יבי שבא להסיר חוב. אמר זה מצווה לומר, לא מגיע לי, משם את אני. אם אמר אלוהי ואף על פי כן, אמר ורשאי לקבל. רוצח שגולו לי יהיה מקלות, והוא תלמד חוכם עצום. והוא מגיע לי יהיה מקלות, ועומד בירכתי בית הכנסת, ניגשים אליו, אנשים שמענו את השיעור שלך, תשב במזרח. הוא מצווה לומר, לא מגיע לי. אני לא באתי להגיד שיעור. לצערי הרב, הרחתי נפש בשגודו, ואני גולה לעיר מקלט. אתם לא מצווים לכבד אותי. רוצה יחד. הם אמרו, אף על פי כן, הוא רשאי לקבל, הוא רשאי לעלות למזרח. עד כשם רוצח, מצווה לומר, רוצח אני. מה זה, זה הפקר? מה בדיוק הוא מפקיר? הוא מפקיר את הכבוד שמגיע לו. שתי הלכות האלה דומים. וזה דיבור, לא יותר מדיבור. כשם שרוצח מצווה לומר, למה אתם מכבדים אותי? רוצח אני. ואם אמרו אף על פי כן, הוא רשאי לקבל כבוד, כך אמר ומצווה לומר ללויבו, למה אתה מחזיר לי את הכסף? וכי אתה לא יודע שאתה לא צריך להחזיר לי. וזה דבר השמיטו, משם את אני. אם אמר אף על פי כן, יקבל. זה דבר השמיטו וזה דבר הרוצח. ומשם כל הפעמים האלה אני אומר, לא רק שהחוב לא בטל בממרת הרחמונה, החוב גם לא נמחל על ידי המלווה. מצווים אנחנו לעזוב את החובות, לבטל על הפירעון המעשי, אבל השיעבוד קיים, וזה פשר הלכה של ותוללי עד עומר הוכי. אז הדעת רש"י מדובר בלוי ושאמר אף על פי כן, ואחר כך רוצה לחזור בו. בתוספות רידה משמע, גם המלוי וטרם אמר אף על פי כן. אמר ויכול לכפות עליו, לומר אף על פי כן ולשלם. מלושן הגמור ממש מקומו תוספות רידה. כי רבא אומר, תול אלי עד עומר הוכי. בשיט עזרה שהיה צריך להיות כתוב, ותול אלי עד שהוא משלם. הוא כבר אמר אף על פי כן. הגמור אומר, תול אלי עד עומר הוכי. וכך משמע בתוספות רידה. אבל אני חושב שרש"י פירש מה שפירש, כי יש שתי נגדות בדברי הגמור. אם המלווה וזכאי לכפות על הלוי ולשלם, אז מה זה בדיוק שהוא אומר משם את זה? מה, זה לחש נגד עין הרע? מה זאת אומרת משמת אלי? בימין הוא אומר משמת, ובשמאל הוא מוציא אקדח ותולה אותו על עצים כדי שישלב. אז מה זה שהתוארת ציפתה עליו לומר משמת אלי? כשאדם בולע עצם שנתקע לו בגרון, הוא אומר חד חד נוחס בו לבוא לנוחס חד חד. משמת אלי זה לא לחש, זה לא סגולה. אז מה זה שאמרת משמת אלי ועכשיו אתה כופה עליי לשלב? ומשום כך פירש רש"י, כשאמר ואומר משמת אלי, אלוהי וזכאי לומר תודה רבה וללכת הביתה. אבל ברגע שאלוהי ואומר אף על פי כן, אז אמר ויצא ידי חויבר. זה דבר השמיתו. הוא דיבר והוא דיבר. מכאן ואילך, אמר וזכאי לצפות ולכפות על אלוהי ולשלם. משמת אלי כאילו נותן אלוהי והזדמנות. תחליט אם אתה רוצה לנצל את זכותך, או לא. מי שאמר אף על פי כן, הוא לא יכול לעזור בו. זה פירוש רש"י. ואני חושב שרש"י פירש, כן, כי אחרת, מה המשמעות של משמת אני? אם הוא יורד לחייו, בין פיזי, בין נפשי, הלא, התוארת צפתה זה דבר רשמי לו. הוא חייב לו מה משמת אני, ולכן רש"י פירש כפי שפירש. אז היום עסקנו בסוגיה הגדולה של שמית הסופים לשני תחומים שונים, אמרנו דברים שנראים כחידוש, אבל אני חושב שהחידושים האלה חודשו לפני 2500 שנה, וזה, אני חושב, פשוטם של דברים בשני התחומים שעסקנו בהם, גם בביאור עולם של לשון הלכות, וגם ביסוד גדר שמיטת הסוף. רבותינו הראשונים, דורשי רשומות ומבארי טעמי המצוות, פירשו מצווה זו בדרכים שונות. ואני חושב שחשוב לעסוק בטעמי המצווה זו. כמדומני שרק לפני כמה שבועות אמרנו שיעור על כל עיקר העניין של טעמי המצוות ומשקלם. והזכרתי שהראשונים נחלקו בכלל, הם ראוי לעסוק בטעמי המצווה. כאשר הרמב״ם עומד בראש המחנה שהעריכו הרבה בטעמי המצוות, והרשב"א עומד בראש אלה ששללו את כל העיסוק בזה. אבל במצווה זו יש דברי מוסר חשובים עד למאוד שפרשו הראשונים בדרכים שונות לטעמי המצווה. ספר החינוך מצוותו פעם זין, והחינוך הולד בעקבות הרבה, ובכל אחד מתייג מצוות החינוך מבארת שורש המצווה. וכאן החינוך לא מסתפק בטעם אחד, אלא בשלושה. כותב החינוך קודם כל להשריש בלבנו את מידת הנדיבות ואת רוחב הלב. והרצון לתת ולהציל ולהניק ולרחם על הבריות ולחלוק איתם את המתנות שקודש ברוך הוא נתן לנו. ולכן הצטווינו להשמיט את החובות. ואין לך נדיבות גדולה מזו, כותב ספר החינוך, אשר אדם ילווה ממון לחברו. ופלוני אינו מה לשלם, ואמר ומוותר. בעניין המצווה, שורש המצווה, להשריש בנו נדיבות לב. וגם מחיצה של ברזל, כך מתבטא החינוך מפני גזר. כי אם אדם יבין שעליו לבטא משלו לאחרים, קל וחומר שלו יפשוט יד בממון שאיננו שלו. והעניין השלישי שיש במצווה הזו מסביר ספר החינוך מידתה בצוחרים. אני צריך לפתוח בקודש ברוך הוא. נכון, מדובר בכסף שלי, שלוויתי לזולתי. אין לו ממה לשלם, אבל הקודש ברוך הוא יש. לבשר ודם לפעמים אין. אבל הקודש ברוך הוא אומר לי הכסף ולי זעזור. ואדם צריך לסמוך על הקודש ברוך הוא, עשיתי מצווה. הלוויתי לאחרים. הרבה שלוחים למוקוים, והקודש ברוך הוא יש לו מספיק, והוא זרנו מפרנס מבית סכינם עד כאן אל העינם, והם פלוני לא יכול לשלם, נאמנו, הקודש ברוך הוא לשלם, ולהחזיר לאלה שקיימו את מצוותה. הספר החינך מוצא שלושה עניינים שונים במצווה התורה הזו. מידת הנדירות, ההרחקה מן הגזל, הזהירות בממון, ומידת הבתוכן. הקדש יצחק היה מאחרוני הפילוסופים היהודים. 250 שנה אחרי הרמב"ם, רבי יצחק הרמב"ם בספרו הנפלא, הקדש יצחק הרטוי בפרשס בהר, במצווה של שמיטת קקויס, אבל הוא מתייחס גם לשמיטת קסופים. אומר הקדס יצחוק, כבעו של אדם להשתפד לקניין ולרחוש, ולרדוב בצע ולדאוב ממון. זה כבעו של אדם, וזה דרכו של אדם. אחת, לשבע שנים הקודש ברוך הוא כאילו מנער אותנו מן האבק ששוכב עלינו כל שבע שנים. מתאבת הבצע ורדיפת הרחוש. ואחת לשבע שנים הקודש ברוך הוא מצווה תתנתק. תתנתק מן הקניין. ומרדיפת הממון. תשמיט את הקרקעות, תעזוב את החובות, ותתרכז במה שבאמת חשוב, בחי אוילו ולא בחי אישו. שבע שנים, אנשים רודפים את חי אישו, מרבים ממון, משקיעים בעבודתם, בעמלם, בממונם. ואחת לשבע שנים הקודש ברוך הוא מצווה, תניחו חי אישו ותעסקו בחי אוילו. תשמיטו את השדות, את הרכוש ואת הקניין, ואת הממון ואת החובות, ובאמת תתמקדו בחיי הנצח, בקנייני הנצח, ולא בקניינים שהם כחלום יעוף וכאבק פורח. כך מסביר בעל הקדש יצחק. ספר חזקוני על התואר יש לו הסבר מאוד פרקטי, ממוני, גישה שונה לחלוטין. כי גם בין הראשונים שעסקו בטעם המצווה יש גישות שונות. ספר החינך תמיד מתרכז בפן הרוחני. בכלל הגדול של ספר החינך הנחי לנו, עוד מפעל לפי פעולותיו, שמצוות התורה באים להשפיע על נפש האדם, להיטיב עם מידות של האדם, לשפר את מידותיו, כי אדם נפעל ומושפע ממעשיו. אבל ספר חזקוני יש לו הסבר פרקטי ביותר, והוא אומר, החברה פעם הייתה חברה חקלאית. קורא שאדם אין לו מאיפה להסביר חובות, מה הוא אמור לעשות. אבל גם כשאין לו כסף להסביר חובות בדרך כלל, יש לו יבול, כל אחד היה סדר. אם אין לך כסף, אז תשלם בתבועה, תשלם בתפוחי אדמה, תשלם בגווניות. בכל זאת יש יבול, יש לך על מה לסמוך. אבל בשנת השמיט, אחרי ששמטנו את החובות, אז מה הוא אמור לשלם? מה אתה מצפה ממנו? העסקים לא הצליחו, אין לו כסף להחזיר, אז מה אתה מצפה מהאדם לעשות? ולכן, על המל ולבצר ולעזוב את החובות. ורבי ספר חזקוני, שמיטת קסופים היא תולדה של שמיטת קרקוי. ולדבריו יש לו הסבר נפלא ביותר, מה נשתנו שמיטת קסופים מכל יתר דיני השמיטה. כל דיני השמיטה חלים בתחילת השנה, למה שמיטת קסופים דווקא בצופה? כי בתחילת השנה יש יבול, יש לו את היבול של שישית, אבל דווקא בסוף השנה, אחרי שהוא השמיט את השדות, הוא לא איבד אותם, וגם הפרי שגדל היה הפקר, וכל אחד ליקט את הפרי, הוא מקיץ שבשונם אין לו מאיפה לשלם, ולכן התורה מצווה להשמיט את החוב. זה ההסבר של ספר החזקוני, והדרך האחרונה זה הרמב"ם. ברמב"ם מדהים בביאורו במצווה זו. מוי נבוכם חלק ג' פרק ל"ט. ברמב"ם במצווה הזו מופיע במשנה סוציאליסטית. להבדיל, אבל כך היינו מגדירים את זה. ברמב"ם אומר, כמו הקדש יצחק, טבעו של אדם להרבות רכוש ולהרבות קניין, וטבעו של עולם, שהמעטים תמיד יתעשרו על חשבון הרבים. והמעטים, אלה המוכשרים בעסקים, ירבו רכוש ושדות, ועבדים, על חשבון ההמונים, על חשבון יאמרו אחרים מעמד הפועלים. הבולגנים ייחשו על חשבון הפרולטריאט. מי שקרא ספרות סוציאליסטית מכיר את המונחים האלה. כותב הרמב״ם, אחת ל-50 שנה, כולם שווים והכל חוזר לבראשית. כל הסודות, כל הסודות חוזרים לבעלים. כל העבדים יוצאים חפשי. פעם ב-50 שנה יש תיקון לסדר החברתי, מסביר הרמב״ם. 50 שנה הרבית הרכוש, רדפת ממון. הצלחת לקנות שדות רבים, לקנות עבדים רבים. אבל פעם, ב-50 שנה, אנחנו מצווים לקרוא יוי ולהשם. והכל מתחיל מבראשית. כל העבדים יוצאים חופשי, כל השדות חוזרים לבעליהם, ובדרך הזו מסביר הרמב״ם גם את שמית הסוף. שמית הסוף המוצעת פחות דרסטי. מה יוי בו? אבל פעם, ב-7 שנים, אדם מצווה לבצר על כל החובות, חובות שהוא צבר במשך 7 שנים. חלקם מנסתם גם חובות בריבית. פעם ב7 שנים, הכל נמחק. כל החובות נמחקים במשפטים. פעם ב50 שנה, הכל. כל הסדר הכלכלי והחברתי מתחיל מבראשית. עבדים יוצאים חופשי. שדות שאדם הצליח לרכוש במשך 50 שנה, חוזרים לבעליהם. כך הרמב״ם מסביר המצוות האלה. לפי כל דרכי רבו ישראלו, הרמב״ם החינוך התהדס יצחוק. בסופו של דבר, המצווה של שמית הסופים, כמו המצווה של יויבו, מבוססים על החמלה ועל האחווה, ועל מצווה החסד, גמילת חסודים, שנצטווינו להיטיב זה עם זה, ולרחם זה. ביסודות האלה חשובים תמיד, ודאי בחודש אלו. אני תמיד אומר בחודש אלו אנחנו מחפשים סגולות, כי אנחנו לא יכולים לעמוד במיד הסדים. גם מלאכי העליון לא מסוגלים לעמוד במיד הסדים. הסגולה הגדולה ביותר. אמרו שבת, אמרו חכום משבת קופנו נלב ובבלי. כל המלאכם על הבריאויס, מלאכם המולד מן השמיים. כן, זה אמרו חזל, ובובקם על המדבור ומדבייס ביושלמי. סימן זה יהי ביות בו. כל המרחם על חברו, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. כל שאיננו מרחם על חברו, אין מרחמים עליו. הסגולה הגדולה ביותר בימי אלו, כאשר אנחנו מנסים למתוח על עצמנו חוש של חסד ורחמים, לרחם על הבריות. לפתח את מידת הנדיבות, לצאת, לוותר. אז השנה, בין שאר המצוות של גמילת חסדים, יש לנו מצווה נוספת של שמית הסופים, שגם הוא מיוסד. על הדיבוס הלב, ועל הנתינה, ועל החמלה, ועל הרחמים, שנצטווינו לרחם ולוותר. לוותר גם על הממון, גם על חובות ממוניים, וזה המצווה של שמית הסופים שבא להשריש את מידת הדיבוס, כפי שביאר ספר החמלה. שנזכה ביחד עם כל בית ישראל לשון הטוי במסוקו, תקסיבי וחסימה טוי ובסיפרון של צדיקים גימורים בשתי השון הזו עבורנו וטוי בשנת כפולה וישוע וביאס גויל צדק ומהירו כיומנו.